עומקא דליבא, עם אפרת ברזל.
עומקא דליבא, בוקר טוב, פסח בגד, יעלי איבר, כאן אפרת ברזל. התוכנית הזאת נולדה מתוך הרצאה שהתבקשתי למסור בשבוע שעבר לנשים מדהימות מעיריית בני ברק, שמשהו מלמעלה, משהו בלי שהם רצו, חייב אותן שינוי. מה עושים שינויים בחיינו? מה קורה לכולנו כשתכננו כך, כך, כך וכך? איך הקדוש ברוך הוא מראה לנו שזהו, כאילו, מה שתכננת, חמודה שלי, זה לא בדיוק מה שיהיה לך, ומה שהמציאות, לשון מה אני מוצא, לשון בבא מציע, זה לא בדיוק מה שאדם חשב שכך יהיה, ולפעמים בורא עולם מפתיע אותנו, בין אם לטובה ובין אם למשהו שבאותו רגע נראה לנו שהוא פחות לטובה. מה עובר המוח שלנו כשאנחנו צריכים להשתנות? למה? למה זה שתמיד אומרים, זה הדבר הזה שהכי לא רצית בעולם, הניסיון הזה, הקושי הזה. למה? למה תמיד הם אומרים את זה, שזה מה שיביא את הכי הרבה שמחה וברכה? למה זה שהילדים האלה שהכי מקשים עלייך, אלה הם בונים את חייך? כן, כן, אנחנו יודעים לשמוע את זה, ואנחנו יודעים להגיד את זה, ואנחנו יודעים אפילו אולי לחוות את זה עם חלוף זמן, עם חלוף השנים. אבל מה באמת קורה שם כדי שזה יתרחש בתוכנו, מבחינה רגשית, מבחינה נפשית, ואפילו מבחינה פיזיולוגית? אנחנו הולכים לחקור את זה היום מעומקא דליבא, דרך שתי מרואיינות חשובות. אחת מהן בשעה הראשונה היא דוקטור אורית וולף, שהיא פסנתרנית ויוצרת בינלאומית. אני בגילוי לב אומרת שהיא גם חברה נאמנה, שתסביר לנו מה קורה שם בתוך המוח של האדם, דווקא ברגעים האלה שהם רגעי יצירה. ועוד איזו הפתעה קטנטונת שקשורה גם להורית וגם לנושא התוכנית, עוד מעט אסביר עליה. ובשעה השנייה תהיה איתנו דוקטור ליאת אדרי, שהיא מומחית לביולוגיה רפואית, שתסביר את הפסיכוסומטיות הזאת. אז למה? למה יש צמרמורת כשאת מתרגשת? למה כשמישהו מעליב אותך, משהו בלחץ הדם, בדופק, בכמות של הזיעה בידיים משתנה? איך זה עובד שם? מה קורה בגוף שלנו, בנפש שלנו? רואים את זה במחקרים רפואיים? וכדי להתחיל את התוכנית הזאת, אני מקריאה משהו שאני פוגשת אצל נשים רבות, שאני פוגשת, משהו שאני חושבת שהרבה מאיתנו שואלות. אני מקריאה את זה מתוך עמוד 256 בספר שלי, עכשיו אני מתפללת, וזה רגע שבו לירי חברתי שואלת אותי, את מזכירה לי ז'אנר כזה של נשים ששואלות, מה זה יעזור לי שאני אבין מאיפה אני מתנהגת? או מה הסיבה? או יש את אלה שאומרות, נו, אני מבינה, אבל זה לא עוזר לי לשנות את מה שאני כבר רוצה, באמת רוצה לשנות. ואני עונה לה, זה באמת לא קל. תהליכים לוקחים זמן. הם אינסופיים ונעשים תוך כדי החיים שאת חיה, וממשיכים אצל קרובייך כל עת שהם ממשיכים אחרייך. כמו שסבתות ממשיכות להשפיע על נכדות, גם כשהסבתות כבר לא בחיים. אפשר להיתקע בכל שלב. תראו איך הילדים שלנו שותפים לשינויים שגם אנחנו עוברים בתור אנשים מבוגרים. גם אם הבנת את כל החומר, אצל היועצת, אצל הפסיכולוגית, אצל הסדנה, הבנת הכל. את יודעת כמה אנחנו יכולים ללכת עוד ושוב, לשבת בייעוץ ולהתחיל עוד טיפול וללמוד עוד שיטה ועוד שיטה, ולזוז רק טיפה. ההנאה לפעולה שונה במקצבה אצל כל אחד ואחת מאיתנו, ותלויה בכל כך הרבה גורמים בדרך. אני לא מדברת עכשיו מעולם של טיפול, אני מדברת על היכולת הקטנה של כל אחת מאיתנו להחליף את האור האדום שדולק על המצלמה שעכשיו מצלמת, על המיקרופון שעכשיו משדר, ואת זו הבוחרת את מי עכשיו את רואה, מה עכשיו את שומעת. להבין ברגע של מודעות שקופה עם עצמך, למה נכנסת לדיון הזה? למה רצית את התוכנית הזאת? מה רצית להגיד באמת? מה רצית להשיג? מה אמרת ומה לא אמרת? מתוך מה פעלת? מה היה חסר לך? רצית? אהבת? רצית כבוד? מה? היה לך טוב? דיברת מתוך פחד? זה הגיע מחולשה? מרצון להרגיש שייכת? שווה? היה שם נטו אינטרס שרצית על עצמך? את עצמך? לקחת, סתם רצית להראות ידע או נוכחות. את מכירה את עצמך, כבר עושה את זה, שוב נחטפת לאותה חולשה. תדעי מה התניע אותך שם, תדעי מה עשית באמירה שלך, למה התכוונת בהתנהגות שלך. זה לראות ממבט אחר גם הוא שלך. מה קורה בך עכשיו? להיות self-observer, משקיף פנימי חיצוני על עצמי, כשכל המצלמות וכל המיקרופונים בבעלותך, כלי עבודה נפלא. ב-self-awareness, זאת שיטה של lifestyle, זאת איכות חיים. מתי מגיע הרגע הזה שרק את יודעת עליו? שהגיע זמן הגאולה.
הגיע הזמן הגאולה, אני שומע, הינון ואליה. אתם תשאלו את השכנים שהגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה, זה בעיניים של כל ילד וילדה. הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן גאולתכם, משיח ינון אליה. הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה, עוד קצת, עוד קצת אהבה. הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן להיגאל, אז בואו נהיה ביחד עם ישראל. הגיע הזמן לשיר חדש, הגיע הזמן לשיר חדש, לשיר אותו בדרך לבית המקדש.
בוקר טוב דוקטור אורית וולף.
בוקר טוב, אפרת ברזל יקרה.
אנחנו מדברים הבוקר מאומקא דליבא על תהליכי שינוי, על תהליכים שמייצרים בתוכנו איזשהו קסם. אני חושבת שאין מתאימה ממך כדי לדבר על הדבר המופלא הזה.
תודה, שוט, I'm all yours.
מה בעצם, הרי אנחנו כל החיים מנסים להיות במקומות בטוחים ובמקומות שישמרו עלינו כמו שאנחנו מכירים. אבל את מגלה המון, גם בהרצאות שלך וגם בקונצרטים, אני חושבת גם באישיות שלך, שזאת לא ממש חוויית החיים להישאר כל הזמן תקוע.
נכון, אנחנו חיים בעידן, שאנחנו רואים את זה במיוחד בחמש שנים האחרונות, שהמילה ביטחון, יציבות, נגמרו. מילים האלה הן כבר לא חלק מהתודעה, מהחוויה, מהעשייה, לא רק בישראל, בכלל בעולם. אנחנו רואים את זה דרך קורונה, דרך מלחמות, דרך כלכלות, כלכלות שעולות ויורדות, ריביות שעולות ויורדות. אנחנו בחוויה מאוד קשה. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, אלוקים, מה קורה כאן, ואיך זה קורה לי, ואיך זה קורה בעולם. ואפשר לבוא ולהגיד, זה המצב, ואני צריך להתגמש ולהזדמש דרכו. וזה לא שזה קל, זה לא שזה קל בכלל. אבל יש משהו מאוד מקוסם ומיוחד בלהיות בחוסר ודאיות. ודרך אגב, זאת מהותה של אמונה. אמונה, המהות שלה בעיניי לפחות, מהחוויה האישית שלי, שלא תמיד אנחנו מבינים למה קורים לנו דברים מסוימים. אנחנו באותו רגע, אנחנו מסתכלים על כמו להר התבור, את יודעת, את יכולה לראות אותו מקצה אחד ולא לדעת מה קורה מהקצה השני. להבין שנחסך מאיתנו או חשוך מאיתנו מידע מסוים בשלב נתון, ואנחנו יכולים רק לסמוך ולהאמין שאו שזה טוב עבורנו או שזה מיטיב עבורנו. זאת נקודת ההתחלה שאם באמת נאמץ אותה, לא כקלישאה, כי זה קל להגיד, יופי, קל להגיד, אלא באמת נאמץ את זה כחלק מחיי אמונה, יכולה להיות אמונה דתית, יכולה להיות אמונה גם בגורל, כל אחד ועולמו הוא.
Okay.
אבל אני באמת אדם שמאוד מאמין.
מאוד.
ומיום ליום, אני חושבת שהאמונה העמוקה ביותר של שורש האדם, זה להבין או שזה טוב איתנו, או שזה ייטיב איתנו, ומיטיב איתנו בלי שנשים בן.
וואו, את יודעת, אורית, זה כל כך, מה שאת אומרת, כל כך עושה בי חזק, כי אחד הדברים שלמדתי ביותי בעלת תשובה, שלומדת כל החיים, גם שפה, אז אני זוכרת שלפני איזה 20 שנה אמרתי לאיזו חברה, בת של רב מאוד גדול, אמרתי לה, תשמעי, זה לטוב ולרע. אז היא אמרה לי,
לא. זה תמיד לטוב.
לא, זה בחרדית לא אומרים ככה, אלא אומרים הטוב והמוטב. זאת אומרת, יש מה שטוב וגם יש מוטב שהיה אחרת, אבל אתה תטפל בזה כבר, כאילו, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. כי עכשיו זה אולי לא נראה טוב, אבל זה בדיוק.
זה לא נראה טוב מהמשקפת, הצרה והראות. תחשבי שאת עולה לקומה ראשונה. את לא רואה את אותו נוף כמו מקומה עשירית. אז אנחנו כרגע ברמה קומה ראשונה, קומה שנייה, יש כאלה שמקומה מינוס שתיים עדיין, כל אחד מקום אותו הוא. אבל בסוף אנחנו נגיע לבניין, בסוף אנחנו כולנו עולים במעלית, מעלית החיים, מעלית הזמן, מעלית התבונה, מעלית ההתנסות, אנחנו במעליות. אם נאמץ את הגישה הזאת, יהיה לנו יותר גורם. תראה דוגמה מהבוקר שקרתה לי, אם אנחנו ממש מדברים על חוסר ודאות, בואו נדבר בקלישות, נדבר ממש ב-case studies. הבוקר אני מקבלת אימייל מראש המחלקה לסנטר באקדמיה המלכותית בלונדון, פרופסור ג'ואנה מקריגר, שאמורה להגיע איתי לארבעה קונצרטים ענקיים, שאני מכינה להם, אפרת, את לא יכולה לדמיין כמה חודשים אני מכינה לקונצרט משותף איתה, בארבע ידיים ושני פסנתרים. היא מודיעה לי שבעקבות המלחמה, היא חיכתה כמה שהיא יכולה, אבל המשפחה שלה לא מאפשרת לה להגיע לארץ בימים קשים, מרוב דאגה וחרדה לבריאותה ולשלומה. ותשמעי, אי אפשר גם כמובן לשפוט, כי מי אנחנו, מי סמנו? מי סמנו להחליט לבן אדם כן תגיע, לא תגיע?
נכון.
ואני צריכה לה כמובן גם להודות לה ולרקח את ה... את המייל, וגם לחשוב עכשיו עליי, על איך ועל הקהל שלי, איך אני גורמת ל-2,000 איש, ומי כמוך יודעת שפוקדת את הקונצרטים שלי כל חודש.
לא מפסידה אחד, לא מפסידה אחד. נו, נו, סליחה.
נכון, שאני באמת מתרגשת, כי את עוזבת הכל, ועם כל 8 ילדייך, ו-100,000 הרצאות שאת עושה בשבוע, וכל היורצים הפרטניים, והעשייה לתשובה, והכתיבה, והקלטות, ומה לא, את מפנה תמיד זמן, את לא מפספסת אחד ומגיעה בוקר שלם, שזה באמת מרגש במוזיאון תל אביב. אז באמת אני מוצאת את עצמי, אומרת, אוקיי, רואית עכשיו, את צריכה למצוא מחליף. עכשיו, זה לא פשוט. כי איפה תמצאי מחליף בהתראה של חודש, בדיוק לאותו רפרטואר שהתחייבת אליו, גם מול האנשים, גם מול ההכנה של עצמי חודשים, אני הרי מתאמנת כל יום 4 שעות על החומר הזה, ומי כמוך הבוקר דיברנו על חשיבות האימון.
נכון.
ודרך אגב, גם במילה אמונה יש אימון. שימו לב, זה ממש... ואין אמונה בלי אימון, אתה צריך להתאמן באמונה. אנחנו כולנו מתאמנים. זה אימון יומיומי, זה להתחיל, את יודעת מה, אני זוכרת את השיחה שהייתה לי בחבוקר, רצינו לקבוע ליום שלישי, ואמרתי לך, תקשיבי, אם אני לא מתאמנת, כי יש לי באותו קונצרט, אין ערך לפגישה שלנו.
יואו, נכון, נכון.
את יכולה להגיד לי בלב, בוא נזאת, כמה את צריכה להתאמן? אני נתת הקונצרט הזה 20,000 פעם, אז מה, עוד פעם אימון? כן, כמו שאת קמה בבוקר. ומתפללת בירת שמיים, ומתחדשת בתפילה שלך, ואומרת לעצמך, זה לא כמו אמש, נכון, אני יודעת את זה בעל פה, ואולי עמדתי באותו מקום, דרך אגב, אני ממליצה לא לעמוד באותו מקום, אבל את מתחדשת, ואת מחדשת, ואת ממש גורמת לדף החדש, באמת להפך עד הסוף, ולא בכאילו, ככה גם אני, מתאמנת כל פעם מחדש, וזה הצניעות שהענווה של האמונה, הענווה של האימון, מאותו שורש.
לגמרי, את יודעת שכשאמרת לי את זה הבוקר, אז הייתי ככה בשקט רגע עם הפרחים שלי בגינה, ושתיתי קפה, ואמרתי, יו, אני מה זה מבינה אותה, כי שנייה, אני רוצה להסביר, גם מה קורה לי בקונצרטים שלך, אבל גם מה קורה לי לפני, את אומרת לפני קונצרט, אני אורית וולף, הענקית שבענקיות, אני לא מכירה עוד פסנתרנית איכותית ויצירתית מוכשרת כמוך, היא צריכה להתאמן. אז שתקתי עם עצמי עם הקפה, ואמרתי, רגע, אם מישהו יטריד אותי לפני הרצאה, גם לכאורה קטנה, וגם כאלה בבנימי האומה, אני לא יכולה לדבר לפני זה, כי אני אוהבת להתרכז, נכון? אני לא יודעת לנגן על כלום, נכון. כן? אני לא יודעת לתופף נכון. על סיר, אבל...
את יודעת,
זה כאילו
כל
מה להתענר. אבל את יודעת, כאילו לחשוב על האנשים שיושבות בקהל, ומה אני רוצה להעביר להם, ומה בתוכי באותו יום מתנגן, הרי אין באמת אותו קונצרט שחוזר על עצמו פעמיים, ואין הרצאה, לא משנה אם הנושא נכתב בכותרת, אני חייבת להתרכז, זה בדיוק מה שאת מדברת, עכשיו, קורה לי בדקות האלה, באימון הזה לכאורה, ואצלך הוא אמיתי על הקלידים של הפסנתר, קורה משהו ענק בתוכנו.
נכון, תודה, זה באמת מרגש, ולא סתם קרה לנו מה שקרה לנו היום, כי לא דמיינו, איך השיחה המקדימה לפני 3 שעות יתרום לנו לשיחה שאנחנו מקליטים כעת, בדיוק על הנושא הזה, שיש משהו, קודם כל צריך להבין, אין יותר ביטחון, יש את הביטחון בתוכנו, הביטחון צריך לבוא ממני, שאני אסתדר, גם היא תבטל לי, וגם היא הייתה מבטלת לי יום לפני ההופעה, אני יודעת להסתדר, אני סומכת על הקדוש ברוך הוא, אני סומכת גם על עצמי, שנתן בי העוז, החוכמה, הבינה, לפעול ולתפעל, ממש ככה, לפעול ולתפעל, ואני יודעת שאני אצליח, ואמרו לי, מה, את לא בלחץ, עוד לא כבד, אמרתי, לא, אני לוקחת את השבת, תחשוב. באמת לקחתי את השבת, ובמהלך השבת זימנתי את התשובה. וקמתי בבוקר ואמרתי, עכשיו זה רק הפעולה, זה רק התפעול. את מבינה? וזה בדיוק לכולנו כך. אנחנו צריכות להבין עמוק מאוד, צריכות וצריכים, שאין יותר שידור חוזר בשום דבר. כל יום הוא התחלה, אין שידור חוזר. גם את אומרת, אורי, מה הבעיה? אני כבר נתתי את ההרצאה הזאת, זה פשוט עוד קהל אחר, אין קהל אחר. אין קהל אחר, אין אותה הרצאה. זה משהו חדש בתוכך, את מתחדשת ומתקדשת, ומתאמנת כל יום לעבר קומה יותר גבוהה.
יו, זה כל כך נכון, אורית, את אני אומרת לפעמים לבעלי, שיש, יו, אני שנייה אומרת את החוויה שלי עכשיו על, על מה שאת מדברת.
בטח.
לפעמים, נגיד, אני יודעת מה נושא ההרצאה, ואני יודעת מה אני צריכה, ואני, אבל אני לא שקטה, לא טוב לי. כאילו, אני בבלגן כזה עם עצמי פנימי, ואז יש רגע, אני כבר יודעת לדברר את זה, ואני אומרת לו, חכה שנייה, תכף בורא עולם יעזור לי, והכל יסתדר במוח, אבל אני חייבת את עזרתו שיניח לי את זה באיזשהו תהליך של התחלה, אמצע, סוף, ואז לכאורה לא קורה כלום. אני לא כותבת מילה, לכאורה. אבל כמו שאת אומרת, בשבת ישבת על זה, המחשבות באו, פתאום משהו מסתדר, ואז אני רגועה שקטה חייכנית לכולם, כי כאילו משהו, איך את אמרת, לתפעל את זה, אז נותר רק לתפעל את זה, בדיוק, בדיוק.
כן, בדיוק. אני צריכה את ה-non-being, את הלהיות בזה, לזמן את זה, להרגיש את זה, וזה יבוא לבד. זאת אומרת, הפעולה של התיקון, של העשייה, של ההכנה, של שינוי, זה כבר שטויות. אתה יכולה לעשות בדרך, באוטו. אבל את צריכה את הרגע הזה, חדשות, ולא לקיחת המובן מאליו. בעצם השיעור שכולנו מקבלים כאן, במובן הזה של שינויים, שזה הנושא שלנו, זה לא לקחת דבר כמובן מאליו, לא את האהבה שאנחנו מקבלים, לא את החיים שנמצאים לידינו, לא את מתנת החיים. את יודעת, השבוע ישבתי עם פרופסור דני שכטמן, חתן פרס נובל, והוא הסביר לי את ה-0.00003% שבכלל נבלט בעולם הזה. אומר, אנשים מבינים שזה נס. זה באמת מתנת אלוקות. ואנחנו צריכים קודם כל להעריך ולהודות ולזמן את, את ההוקרת תודה הזאת. השינוי זה גם בהכרת התודה. וגמרנו להגיד, זה לא כמו שתכננתי, זה לא כמו שרציתי. נכון? נכון, שום דבר בחיים זה לא בדיוק כמו שרצינו ותכננו. לפעמים זה יותר טוב ממה שרצינו ותכננו. וגם זה צריך להגיד, איזה כיף, אולי יזמן לי משהו יותר טוב ממה שרציתי ותכננתי.
לגמרי.
לפעמים זה בדיוק כך, כמה פעמים קורה לך, שמישהו מבטא לך באיזה תוכנית רדיו, הרי כולך בתקשורת, וזה גם על, 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 על זמן שאול, ובסוף קורה משהו יותר מיטיב, יותר נכון, וגם מביא אותך לנקסט לבל של החיים והחוויה.
אוי, לגמרי. אורית, אנחנו רואים את זה באולפן כל הזמן, כאילו, כמו שאת אומרת על, על, על ההימי לונדון, אז מבטלות לנו מרועיינות, או משתנה נושא כאילו, ובסוף יוצאת לנו התוכנית הכי מהממת שיש. ממש ככה.
כן, את אומנית ההכנה, אבל את אומנית הילטור. אולי ניקח מזה, נזקק ונאמר, בואו נכין ונתאמן, אבל גם בואו נהיה פתוחים לאילטור ולשינוי. אילטור זה לא מילה גסה. איתור זה לא מילה לא יפה, זאת הדרך שלי לומר, אם תהיה לי תקלה, אני אזמן לי תיקון, הפעלה, חשיבה ומהירות תגובה. זה בעצם מה שזה אומר. ולהיות מסוגל להתמודד עם שינויים, זה קודם כל לומר, אין דבר שבכלל ברור ובטוח, אני לא לוקחת יותר כמובן מאליו. זאת אומרת, זה שיעור של תיקון פנימי קודם כל, לא חיצוני, לא האירועים. אין יותר אירועים. האירועים הם בתוכי, אני לא נבלת. ואת יודעת, אני אגלה לך סוד, כשאני הייתי ילדה בת 12, עליתי על במה, באולם בירושלים הקדושה, בשידור חי ברדיו, בתוכנית התנחתה. אני לא אשכח את היום הזה. המורה שלי אמרה לי, רק תתאמני 8 שעות ביום, את עולה על הבמה, את נותנת את התופעת חייך, אין שגיאות. אני עושה את זה. אני מתאמנת 8 שעות ביום, אני עולה לבמה, שידור חי ברדיו, עשרות אלפי אנשים מאזינים, 800 איש בקהל, וגברת אורית, היקרה שהתאמנה 8 שעות ביום, טועה, מקבלת בלקאוט. ואני מקבלת בלקאוט, ואני עוצרת את המוזיקה, וכולם מרגישים שטעיתי, וכולם יודעים שאני לא לפי התוכנית. הנה, בבקשה, דיברת לא לפי התוכניות, זה הלא לפי התוכניות. ואני מבינה, בסוף אני ממשיכה, וזה היה ממש בושה וממש כלימה, אני זוכרת את המבטים של, של המורה, של אמא שלי, את הצער, את, את הכאב, ואז הבנתי שאם אני רוצה להיות סנטרנית, זה לא מתאמן עוד 8 שעות ביום, זה לא נגיד, אוקיי, לא היית מוכנה מספיק, כן הייתי מוכנה מספיק, אבל אין לנו שליטה על כל דבר, צריך להבין, אנשים יכולים לשלוט בכוונות ובמעשים שלהם, הם לא יכולים לשלוט פולי במלואם על התוצאות. אם נבין את המשפט הזה שהתוצאות הם לא רק מה שאני תכננתי ועשיתי, אלא יש נסיבות ויש בורא עולם ויש יד מכוונת ויש אנשים נוספים בסיפור, ויש מאורעות עולם. ואז אני מתחילה ללמוד אילתור. אצל פרופסור אנדרי היידון, חוזר בתשובה, איש יקר, 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 שלצערי איננו, איננו בעולם זה, אלא בעולמות שכולו, בעולמות הבאים, ואיש באמת נדיר, אני נוסעת לאביעד 14 בגבעת מרדכי בירושלים, האיש הנפלא הזה,
לא שהיה
חרדי.
וואו.
חרדי שהתחתן עם בעלת תשובה, והוא היה מלמד אותי בעיניים עצומות, כי הוא לא היה מסתכל על תלמידותיו, בעיניים עצומות הוא היה מנהל את השיעורים, מלמד אותי לאלתר. מה זה לאלתר? שלא משנה מה יקרה לי על הבמה, אני אקבל את הכלים, את העוז, את הביטחון, אלתור זה קודם כל ביטחון, שאני תמיד אסתדר. אני אתאה בבמה, אני אדע לאלתר, אני לא אפסיק יותר באמצע. וכך קיבלתי את זריקת החיסון והביטחון והביטוח הכי גדול של חיי, שתשימו אותי בכל במה, תגידי לי, אורית, עכשיו אין מחשב, אין פאורפוינט, אין מצגת, אין פסנתר, הכל קרה לי כבר. הכל קרה לי, אפרת. פסנתר בלי פדלים, פסנתרים בלי קלידים נורמליים, אין משהו שלא קרה לי, אוקיי? ואני יודעת להסתדר. וזאת המתנה שלנו, לסמוך על עצמנו, להתאמן בזה, לסמוך על עצמנו, שאנחנו נדע להיטיב עם עצמנו, לפתוח בעצמנו ולהתמודד עם השינויים, לא של העולם, אלא שקורים בעולמנו הצר, משם זה מתחיל.
וואו, אורית. אנחנו יוצאות שנייה יחד להפסקת פרסומות, אבל אני חייבת לפני זה להגיד לך ש... וואי, הסיפור הזה על גבעת מרדכי הוא מדהים.
נכון.
זה מדבר אליי מאוד.
לא ידעת את זה עליי. את לא ידעת את זה עליי.
לא ידעתי את זה.
ידעת את 14.
יואו.
שנוסעת מרמת גן באוטובוס 400, מירושלים, ומחליפה אוטובוס, ונוסעת לגבעת מרדכי, שזה שכונה דתית, והולכת ללמוד אצל באמת פרופסור, בין הגדולים בעולם, שהמוחיות שלו הייתה אלתור, מלמד אותך קומפוזיציה דרך אלתור.
זה מה שלמדת אצלו?
כן, קומפוזיציה דרך אלתור. הוא גידל דרך אגב, את יודעת מגדול התלמידים שלו.
מי?
יונתן רזאל, אהרון רזאל, זה הכיתה שלי, היינו כולנו באותה שכבה, קליקה וחברותה, חברותה שלו מדנצל אצל פרופסור אנדרי היידו, כולנו למדנו אצלו. אני ענקתי את כל העולמות, ותראי איזה אנשים הוא יצר. אז אני באמת הקטנה מכולם, אני לא שם. אני לא מלחינה ביום-יום, אבל אני יכולה להגיד לך שהוא נתן לי את הביטוח הכי משמעותי והחסינות שלי, כי תראי, המקצוע שלי הוא לא מקצוע של ביטחון. אנשים חושבים, תראי, אני לא אפילו לא ציירת. צייר, הוא מחליט מתי הוא מוציא את הציור שלו לאור, נכון? הוא יכול לעבוד עליו 20 שנה, או 3 חודשים, או 5 דקות, והוא החליט שהציור מוכן, יאללה, נשים אותו בדערוכה. במוסיקה, בפרפורמינג ארטס, באמנות הבמה, אין את זה. עלית לבמה, ניגנת, פעם יצא מהמם, פעם יצא יותר ממהמם, פעם יצא על הפנים. אין לי ביטוח. והמקצוע שלי הוא מקצוע של התמודדות עם שינוי, הוא התמודדות עם סיכון, הוא התמודדות עם הבלתי צפוי. ולכן הייתי צריכה את הביטוח הזה של ידיעת האלתור. זה לא רק שליטה בכלי, זה לא רק כמות הזמן שאני אתאמן. חבר'ה, אל תשקיעו כל כך הרבה באימון, תשקיעו הרבה יותר בלמידה, מה לעשות שהטעות כבר קורית, איך אני יוצא ממנה, איך אני מתפעל את החשיבה שלי ולא נתקע. חברים, אחד הדברים שאני מאוד אוהבת זה לבקש מאנשים חמישה פתרונות לבעיה. לא אחד, לא שניים, חמישה. אני יודעת מה, בוא ניקח את הדבר שכל אדם יכול לעשות. קחי את המילה אם, א' מם. תבקשים האנשים לכתוב אותה בשגיאות כתיב בכוונה. אז רוב האנשים, מה הם יכניסו? הם הולכים למעגל יצירתיות מאוד קטן, הם יכניסו שינוי קטן, דיברנו על שינויים. יכניסו א' י' מ', ע' י' מ', ה' י' מ', זה בסדר, זה טריוויאלי. לכי בבקשה למקומות מטורפים יותר, גבוהים יותר, נשגבים יותר של טעות. בוא נלך ונתאה עוד יותר. למה לא להכניס למד? למה לא לכתוב את זה באותיות לועזיות? למה לא לכתוב את זה ביוד א', למד, מ', צדיק? למה לא זה? מי אמר שאני מגבילה אותך? ההגבלה היא בתוכן. אם נבין את זה, המגבלה וההגבלה של איך לפעול ומה לעשות ואיך להיות יצירתי, היא בתוכנו. ואם נסיים ונאמר, זה המשפט הכי מעניין שיצירתיות, מאיזה שורש היא מגיעה?
בורא עולם, נכון, יוצר האדם.
יציר, יציר נברא, יצר, יצירה, יצירתיות, יציר, זה מדהים. זאת אומרת, גם באנגלית, דרך אגב, השכילו לראות את זה גם באנגלית, למרות שזו שפה הרבה יותר מאוחרת מהשפה שלנו,
נכון.
משפת הקודש, גם מילה creativity, באנגלית, היא באה מהמילה creature, יצור,
נכון.
זה יופי.
נכון.
זאת אומרת, יצירתיות זה לא דבר נשגב, כל אלה שאומרים, אני לא יצירתי. Don't say that, אל תגידו את המשפט הזה לעולמי עולמים. אתם יצירתיים מעצם היותכם יצורים. זה מה שחשוב לזכור, אנחנו יצירתיים מעצם היצר והיציר נברא שבתוכנו. התפקיד שלי רק לעזור לאנשים לחשוף את היצירתיות, לחשוף את החול הזה ואת האבק שהצטבר על חומות היצירתיות הטבעיות שאיתם אנחנו לומדים.
וואי, מדהים. את יודעת ש, 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 שזה גם, אני כזה מקשיבה לך, וזה כזה, השמחה הגדולה ביותר אני מרגישה שיש לאדם, זה ש, שהוא מצליח לאלתר. כאילו יש איזה נכון. רגע כזה שאתה באורות, זה, זה לא כמו שחשבתי, וקשה לראות את זה בזמן ההסתבכות, אתה כאילו נכנס לבום של יו, מה יהיה, ומגיב בצורות שאתה מגיב, אבל כשאתה פותר את זה דרך יצירתיות ש, ש, שבאה בך בחסדי השם, אחר כך אתה יותר שמח לו היה מתארגן הכל כמו שחשבת.
נכון, נכון, זה בדיוק כך. איזה סיפוק יש לך, את אומרת, וואו, אלתרתי, וזה יצא לי מצוין, וזה יצא יותר טוב. הסיפוק הוא תמיד אחרי.
כן, נכון.
וצריך בדיוק. לסמוך על עצמנו, להיות בריק, להיות באי ודאות, להיות בין הקווים, להיות, את יודעת, אנחנו לא אוהבים את הביטחון, את הסדר יום, את הקווים. אין יותר סדר יום, אין יותר זמן. דרך אגב, אסור לנהל זמן. אני גם אומרת את המשפט הבא. יודעים, פעם אנשים היו מנהלים את הזמן. הוא סדנאות, אין ניהול זמן. תהיה אפקטיבי, תקום מושעה קודם, נכון? כל הספרים האלה. עזבו אתכם, תנהלו את האנרגיה. תפסיקו לנהל זמן, תנהלו אנרגיה. תנהלו אנרגיה, תשיגו יותר ותזרמו יותר. נהל אנרגיה, דרך אגב, זה גם לבטל דברים שהם לא בטכניות, שפתאום אתה אומר, לא בא לי על זה.
נכון.
לא מתאים לי את זה.
ממש. את יודעת שאני חושבת רגע על המילה לאלתר, אני לא באמת יודעת את מקורה, אבל אני יודעת שגם בארמית אפשר להגיע אליה איכשהו, אבל אחת מהקפיצות שקופצות לי עכשיו במחשבה, זה שמשפחה למשל אלתר, יש אצל חסידות גור, כמובן האדמור וזה, אבל זה older, כאילו זקן, אלתר, זה אדם שהוא כבר מבוגר ממך.
וואו, וואו.
נכון.
אז אמרת אותי עכשיו. כן, alteration זה שינוי.
הנה.
alteration באנגלית שינוי, אבל alt opera זה בניין האופרה הישן.
כן.
מה אני חושבת את זה? אני לא יודעת גרמנית, אבל אני כן יודעת
alt opera hall. נו, נו.
alt זה ישן, אבל זה לא ישן במובן הרע, זה ישן עתיק בריא.
בדיוק, אז זה כן, אז זה... בדיוק, אז זה קנה חוכמה.
וואו.
ואתה כאילו...
וואו, גמרת אותי עכשיו.
נכון, כאילו, בא לי עכשיו בפוקס, בשם מבורא עולם.
זה בורא עולם, מה שאת אמרת לכם, ואני שאני שנים מאלתרת, לא חשבתי על מקור המילה, כי השורש הוא בעייתי, זה ארבע אותיות, זה קשה.
נכון.
זה אלף למד אפרי, זה לא שגרפי, זה לא שלוש אותיות.
נכון.
אבל זה נכון, זה יפה, זה מלשון... זה באמת מהמקור הלועזי, נכון? וזה באמת הישן והבריא והבדבר הזה ישן, זה בעל ניסיון.
המלמד.
זה התנסות.
בדיוק.
זה באמת התנסות. אנחנו בהתנסויות. בואו נתחיל להבין שכולנו בסוג של התנסויות ושיעורים, וכל פעם אנחנו מקבלים הזדמנויות.
בדיוק, בדיוק. וזה באמת תהליך שמבגר אותך, ושאפשר ללמוד אותו מהמבוגרים.
וואו,
בהחלט.
באמת יפה, זה שווה פרק בספר משותף.
יאללה, בינתיים
אנחנו... אני יודעת מהמשאלה שלי, אני חושב שאני קוראת את הספר שלך, החדש יצא, באמת בזכות עשייה, באמת ברכה ועשייה בעמלך, שזו שקיקה נהדרת, התפילה הזו. ספר שכל אחד חייב לקרוא לעצמו, כי זה שיחות כביכול בינך לבין חברתך, על סוגיות בין העולם החרדי לעולם שהיא בחוץ, אבל זה בעצם סוגיות של אדם עם עצמו. השאלות שאת מבררת בתוכך, ואני אומרת, השאיפה והחלום שלי, זה לכתוב איתך גם ספר משותף יום אחד.
את יודעת מה קורה לחלומות?
הם חייבים להתגשם.
ריטוש. ואני תמיד אומרת לך שיש לנו את אותו פסוק, כי אנחנו שתינו מתחילות באלף ונגמרות בתף.
נכון.
אז...
תקריא את הפסוק.
אלוקים צבקות, שוב נא. הבט משמיים ורואה, ופקוד גפן זאת.
זה פשוט מופלא.
וזה, את יודעת?
אני יכולה לכתוב לי את זה אחר כך ב-SMS בבקשה?
א', אני אכתוב לך על זה.
אני אודה לך.
אני אכתוב לך על זה, וזה בדיוק, אני חושבת, התכלית והסיום של הדבר המופלא שאת מביאה כאן עכשיו, כי אלוקים צבאות שוב נא, הבט משמיים ורואה, ופקוד גפן זאת, זה להטעין מבורא עולם כל פעם עוד ועוד 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 דברים חדשים שמחיים את הילדה הזאת. אז תודה אורית וולף המופלאה.
פשוט נפלא, כמה למדתי ממך, כמה נהנתי ממך, ושבאמת תן בורא עולם מעל הסעתה לכל מי ששומע אותנו.
אמן, אמן אורית, תודה. תודה, חיבוק ענק להמשך יום מבורך.
חיבוק גדול. שבוע טוב.
ביי, להתראות.
להשתמע.
ביי. פיר סו מוט. אני תמיד מרגישה שמה שאתה, איך אומרים את זה? אוימר ואויסה, נאה דורש, נאה מקיים. אז אני חייבת לספר חוויה שהייתה לי בקונצרט האחרון של אורית וולף. הלכתי עם אמא. אני משקיעה באבא ואמא. את כל מה שהם השקיעו בחיים, לך תשווה. מה שילדים יכולים לתת לאבא ואמא בחזרה בהודעה על מה שהם גידלו אותנו, כיבוד הורים. אז הייתי עם אמא ביום חמישי בקונצרט של אורית וולף, והיא הזמינה את פרופסור אהרון שחנובר. הוא זוכה פרס נובל לכימיה, המדען הישראלי הראשון שזכה בפרס נובל, והוא סיפר על הבמה איך הם חוקרים במעבדה, מה קורה לגוף שחס ושלום, השם ירחם, מה קורה לתא בגוף, לחלבון של התא בגוף, כשפתאום איזשהו משהו זז ופורצת אל אותו אדם. מחלה. כזו שמתחילה בסמך, או מחלות ניווניות אחרות, או מה קורה כשמשהו משתבש. והוא הסביר את זה על הבמה, ואני כאילו חשבתי, נו, זה בא, זה, נה. עשיתי לאמא מרפק, ואמרתי לה, טוב, יאללה, בואי. ופתאום, אורית שואלת את פרופסור צ'חנובר, מה אתה עושה חוץ מלעבוד במעבדה, חוץ ממדע? ופתאום, בדיוק כמו שאנחנו מדברים עכשיו, מהאנשים הכי לא מצפה מהם, מהאנשים שאת הכי לא חושבת ש... פתאום פרופסור צ'חנובר התחיל לדבר במילים שכולי נדרכתי, כולי קיבלתי איזשהו מהלך של התרגשות, שאמרתי לאמא, תראי, תראי, את היהודי של כל אחד ואחד מאנחנו, וכשהאיש הענק הזה במדע, ברפואה, בידע, אמר את מה שהוא אמר על הבמה, לא יכולתי יותר שזה יישאר רק באותו קהל. ובאמת פניתי אל פרופסור צ'חנובר דרך דוקטור אורית וולף, וביקשתי ממנו רשות להשמיע את זה גם למאזינים שלנו, כי זה מחזק וזה מרטיט וזה עושה המון כוח לכולנו. אז הנה, מילה במילה, ההקלטה של פרופסור צ'חנובר מתוך בחותם אישי סדרת הקונצרטים של אורית וולף. טוב, תקשיבו בעצמכם.
אני הפכתי לפריק של חזנות, אבל פריק אמיתי, זה כבר לא הובי, זה מקצוע. באמת היכרות עמוקה עם חזנות יהודית, יש לזה הרבה סיבות, זה לא, זה לאט לאט, גדלתי בבית מסורתי, אז תמיד, תמיד זה היה קרוב אליי, אבל יש לזה שתי סיבות. א', מה עומד מאחורי החזנות? עומדת תפילה. החזנים שרים תפילה, והתפילה היא מרטיטת, באמת מרטיטת נימי. אני תמיד מביא כדוגמה את תפילת המוסף של שליח הציבור של החזן, במוסף, התפילה החשובה של יום הכיפורים וראש השנה, שהוא בעצם, זה ממש לפני תפילת המוסף החשובה, והוא עומד לפני ארון הקודש. אבא שלי היה מספר לי על זה, בפולין, בית הכנסת הגדול בוורשה, בעצם לא ראו את היהודים, עשרות אלפי יהודים היו מסתופפים מסביב בית הכנסת, מתחת לתליתות לבנות, היו רואים רק משטח גדול של תליתות לבנות, והוא אומר, הנני העני ממעס, נרעש ונפחד מפחד יושב תהילות ישראל, באתי לעמוד ולהתחנן לפניך על עמך ישראל אשר שלחוני. זה התפילה שקודם התפילה, איזה אחריות הוא נושא על גבו ביום הכיפורים, שכל התפילות של כל הקהל תתקבלנה. על גבי זה כמובן נוספה מוזיקה, וזה מרטיט, זה לא מוזיקה עם שורשים. הסיבה השנייה היא גם כן קשורה לדעת, וזה היה במלחמת יום הכיפורים, הייתי רופא קרבי, ותוך כדי הקרבות והמהומה של מלחמת יום הכיפורים, היה לי חבר רופא דתי, גם כן אורתודוקסי, יהודי דתי אורתודוקסי. התחלנו לדון בינינו מה עושים עם... בשדה קרב, יש רופא בודד, היום אני בטוח שהרופאים ברצועה מתחבטים באותה שאלה, איתך עשרה נפגעים, קשים וקלים, במי אתה מטפל ראשון? תטפל קודם בקלים, הקשים ייעלמו מן העולם. תטפל בקשים, הקלים יהפכו לקשים. אז איך אתה ממיין נפגעים? אז אמרנו, נלך לאיזה רב בבני ברק, החבר שלי ידע לי איזה רב בבני ברק, הרב זילברשטיין, אני אשאל אותו. קודם כל, קבלת הפנים הייתה מדהימה, הוא אמר לך, רבותיי, זאת שאלה לסנדרין גדולה בכלל, זאת שאלה של חיים ומוות, זה לא כזה זה. אגב, באנו אל הרב לא במטרה שינחה אותנו מוסרית. כל אחד יש לו רופאים, אנשים יש להם את המוסר שלהם. באנו כדי שיגיד לנו מה ההלכה אומרת בדבר. הרב מבחינתנו היה שופט. איך עובדים שופטים? בתקדימים. כל בא למשפט, תמיד יש תקדים, גם לאנישה, יש תקדים בחוק, יש תקדימים. אמרנו, ואז הוא באמת הביא לנו את הזה, הוא אמר, ייקח לי כמה ימים, אני אתייעץ גם עם אב בית הדין הרבני העליון, שהיה חתנו, הרב אלישיב, נתן לנו תשובה כתובה, כעבור כמה ימים, מבוססת הלכה על תקדימים וכו'. הוא אמר, זו תשובה רק לכם, כי זה חיים ומוות, ורק לרופאים, וכי אני לא רוצה שאנשים שהם אינם בעלי מקצוע, או לא בתוך מקצוע רפואה, יפרשנו את זה, לא נתה ההרשאות שההלכה נותנת לרופאים, פרשנות מקלה. ואז זה מצא חן בעינינו ככה, העניין הזה, ובאנו אליו עם עוד שלה, לאט לאט, 50 שנה, אנחנו היום 50 שנה אחרי, החוג צמח לחוג ענקי, אנחנו מתכנסים אחת לחודש, 50 שנה ברציפות, והוא הפך להיות הפוסק העליון הגדול בענייני רפואה והלכה. בעצם יהודים חרדים הולכים תמיד לרב לפני שהם הולכים לבית החולים. הוא בעצם גם האב הרוחני של בית החולים מעייני הישועה, והוא מתקדם ביותר, והוא הוציא, זה יצא לאחרונה בקבצים, 7 כרכים עם פסקי דין שלו, פסקי דין שמכסים בעצם את הטווח הגדול. ומה משך אותי בדבר הזה? לא רק חוכמתו כמובן והתמצאותו, אלא אין היום, ואני לא יהודי דתי במובן הפשוט של המילה, אין שאלה מודרנית ככל שתהיה, החל ממחלה גנטית דרך שינוי גנים, שאין לה תקדים הלכתי. העושר הספרותי של ההלכה היהודית הוא פשוט לא יאומן. נכון שצריך חוכמה גדולה כדי לקחת את המשל ולהפוך אותו לנמשל ולמצוא את המטאפורות ואת התקדימים, אבל אין שאלה כזאת.
יש כזה בארצות הברית המשפטים שאומרים בסוף המשפט no further questions, אין יותר שאלות. אז כשפרופסור צ'חנובר סיים לדבר ואמר את מה שהוא אמר, הסתכלתי על אמא בעיניים, אני הילדה שביקשה אל תוכי תורה ומצוות, וכל החיים מדברת עם אנשים כל כך שונים ממני, ומה זה עושה בתוכי, באמונה, בחיזוק של דרך, של בחירה. אז no further questions, אין לי יותר שאלות. איך הוא אמר? ההלכה, הכל יש שם בתורה, בגמרא, במשנה. זה עושה לי רגע של בקשה מפסח, רק לשמוע איזשהו קטע מרטיט של חזנות. זהו, סיימנו שעה ראשונה של קדליבה ליום שני הזה. כמה בדיוק לפרשת והערה. חדשות, פרסומות, ממשיכים לשעה השנייה.
In my knee, you have always been there. He is young, he is afraid. Let him rest. Heaven bless. Bring him home. Bring him home. Bring him home.
ויוכוינם, ויוכוינם.
heart, you're coming.